אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ליכוד. שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
אני בסדר.
דואג?
מאוד.
ממה?
אני דואג מהכיתוב המאוד מאוד חריף שיש לנו בעם ישראל. אני דואג מכך שיש קבוצה בעם ישראל שהחליטה שמבחינתה אין יותר שום קווים אדומים, והם מוכנים לשרוף את הבית על יושביו ממש. אני דואג מזה שאתמול בכנסת ישראל יועצים פרלמנטריים ניסו לשבש הליך חקיקה. צריך להבין שזה דבר...
קפצו על השולחנו, אני ראיתי שהוציא אותם.
זה דבר שלא היה מעולם, אף אחד בכנסת לא זוכר דבר שקרוב לזה בכלל.
יועצים ממפלגת העבודה.
כן, וחברי מפלגת העבודה עוד תומכים בהם. זאת אומרת שיש פה בבירור קו מאוד מיליטנטי וקיצוני, שמוביל אותנו למקום רע מאוד.
החוק הראשון והמשמעותי שאתם מטפלים בו כרגע, הוא צמצום עילת הסבירות.
שים לב מה אמרת. אמרת צמצום ולא ביטול. אני שמח שאתה לפחות חד הבחנה מספיק כדי להבין את הנושא הזה, וזה באמת מה שאנחנו עושים. עילת הסבירות, שהיא אחת משמונה עילות, יציר הפסיקה, יציר פסיקת בתי המשפט להתערבות בהחלטות מנהליות של נבחרי ציבור, אנחנו באים ואומרים, העילה הזאת לא תחול לגבי החלטות של ממשלה במליאתה, ולגבי החלטות של שרים. הדרג הנבחר, הבכיר ביותר, שופטי בית המשפט העליון או כל בית משפט אחר, לא יוכלו לבוא ולהגיד שההחלטות שלהם סבירות או לא סבירות. והסיבה לזה היא מאוד מאוד ברורה, מכיוון שהסבירות היא סובייקטיבית. מה שלך סביר יכול להיות בעיניי פחות סביר, וההפך. רק ההבדל בינך וביני שאני נבחר ציבור, ואתה לא. ואני נבחר על ידי העם, על בסיס אותם אמונות, כפי שאני מבטא אותם לציבור. השופטים לא. השופטים תפקידם לשפוט על פי החוק, לעשות משפט צדק, ולפרש את החוק. עולמם הפנימי לגבי מה סביר ומה לא, הוא לחלוטין לא רלוונטי לדרג הנבחר הבכיר. ולכן אנחנו באים ואומרים, לזה לא, לכל השאר כן.
אבל פירוש החוק נעשה בדרך כלל, על פי החוקים הקיימים. איך אתה מפרש אותו זה כבר סיפור אחר. אבל עונים לך, אומרים לך, אלה שמתנגדים להצעה הזאת, אומרים, אתה יודע מה אתה עושה? אתה נוטל מבית המשפט ומכבודו את היכולת לעצור אתכם בחקיקות בלתי ראויות, או בבדיקות בלתי ראויות, ובעצם אומרים לך, בית המשפט בהאג מחכה לכם, כי אם אתם תצמצמו את עילת הסבירות, אתם תגרמו לכך שהחיילי צהל יגיעו לבית המשפט, בית המשפט יהיה כבר מסורס, ומשם הדרך לבית המשפט בהאג קצרה. מה אתה עונה להם?
זה פייק ניוז גדול. קודם כל, הנושא, אני עוד פעם מדגיש, הנושא של עילת הסבירות, צמצום עילת הסבירות, רלוונטי להחלטות מנהליות. מה זה החלטות מנהליות? אני אתן דוגמה. ההחלטה של שר הביטחון לא להכניס הנה בני משפחות של מחבלים לקיום טקס אלטרנטיבי ביום הזיכרון. זו החלטה מנהלית. החלטה מנהלית זה להחזיק בגופות של מחבלים לצורך מיקוח עתידי. זו החלטה מנהלית. החלטה מנהלית זה החלטה של שני שרי חינוך עוקבים משתי מפלגות שונות, לא להעניק את פרס ישראל בחינוך לפרופסור שחתם וחותם על עצומות BDS. אלו החלטות מנהליות שבית המשפט התערב בהם וקפה על הדרג הנבחר הבכיר ביותר לפעול אחרת, בגלל שלטעמם של השופטים שם היה מדובר בהחלטות לא סבירות. זה לא סביר, זה לא דמוקרטיה. דמוקרטיה היא שלטון הרוב באמצעות נציגיו בכנסת, עם איזונים ובלמים. עכשיו, בהחלטות שמאוד מאוד לא ראויות, בהחלטות שדגל שחור מתנוסס מעליהן, בהחלטות אחרות, יש לבית המשפט העליון עוד 7 עילות נוספות שהוא יכול להתערב בהן, ולבוא ולהגיד זה לא. רק מה כל כך מיוחד בסבירות? למה הם כל כך נתפסים לדבר הזה? כי סבירות אתה לא צריך להוכיח. מידתיות אתה צריך להוכיח, יש גם מסננת יותר דקה לפני שאתה נכנס לגדר העילה הזו, חוסר סמכות אתה צריך להוכיח, פגיעה בכישורים אתה צריך להוכיח, חריגה מסמכות, כל הדברים הללו, אלו הכל דברים שאתה צריך להוכיח. סביר? אתה לא צריך להוכיח. בא בית המשפט ואומר, בעיניי זה לא סביר, עכשיו לך תתווכח.
אני רוצה לדבר על החוק הזה של צמצום עילת הסבירות בהקשר דומה. אתה זוכר שהכנסת העבירה בחקיקה שתומכים ומזדהים ממחבלים לא יוכלו להיבחר לכנסת. אתה יודע מה קרה אחרי זה?
נבחרו.
למה?
זה לא היה בגלל עילת הסבירות.
לא, דיברתי על כן. הצמצום של לקוחו של בית המשפט. Mm-hmm. בית המשפט החליט שזה לא ראוי ומותר להם להתמודד.
כן.
עכשיו, זה כן עילת הסבירות, כי אם אפשר יהיה להוכיח שבית המשפט עשה את הדבר הזה, ואין בזה מן הסביר שאדם שמזדהה עם ארגון טרור ייבחר לכנסת. זה לא סביר מבחינתי. אבל כנראה שמבחינת השופטים זה כן היה סביר.
נכון, מה שהם עשו הם בעצם לקחו...
אגב, מה שקרה אחרי זה אנחנו יודעים.
לגמרי.
אז מפשרה וכולי.
אנחנו גם רואים היום שיש לנו חבר כנסת כמו איימן עודה, שביום אחרי המבצע בג'נין, באותו יום שבו אנחנו קוברים את החייל שלנו שנהרג שם, עומד מעל בימת הכנסת וצועק, יחי מחנה הפליטים בג'נין, תחי ההתנגדות, יבואו אחרים. זאת אומרת, תומך טרור באופן פעיל, אופר כסיף, שמאחל ליהודי שמוכן נגדו להירצח בפיגוע טרור, ועוד דברים אחרים. אלו תומכי טרור פעילים שנמצאים בכנסת ישראל. מדוע? מכיוון שבית המשפט העליון בא ולעשה איזשהו איזון אינטרסים. לקח מצד אחד את הזכות לבחור ולהיבחר, את הזכות לחופש ביטוי, מצד שני את הפגיעה בביטחון ישראל, שקל אותם באיזה שהם אוזניים, ונטע לכיוון מסוים.
זה לא סביר או לא סביר?
זה הוא לא השתמש במבחן הסבירות, כי שוב...
לא צריך להגיד את זה.
בעיניי, ברור לחלוטין שזה לא סביר. יכול להיות שאחרים, בעלי השקפת עולם הפוכה, יגידו שזה דווקא סביר. אבל שוב, מה סביר או לא, בנושא הזה זה פחות רלוונטי, כי שוב, הסבירות היא סובייקטיבית. ולכן זה כלי כל כך קשה ולא נכון. ששופטי בית המשפט העליון יוכלו לכפות את עולם הערכים הפנימי שלהם על הדרג הנבחר ובכיר, הבכיר ביותר, וזה המשמעות של צמצום עילת הסבירות שאנחנו מובילים כרגע.
במה אתם מצמצמים? הרי החוק הוא לא בדיוק אותו חוק שהתחלתם איתו בסבב הראשון.
בהתחלה הרי דובר על כך שלחלוטין כל נבחר ציבור,
לא בית המשפט לא יוכל להתערב בהחלטות שלו.
בעילה של סבירות.
בעילה של סבירות,
כמובן. יש עילות אחרות שכן. כן. בעקבות בין היתר השיחות בבית הנשיא, ששם דרך אגב העיקרון הזה היה מוסכם על כל הצדדים, מה שנאמר כרגע, כאילו לא היו הסכמות, זה לחלוטין אי אמירת אמת לשמה. בבית הנשיא הוסכם בצורה מפורשת. העיקרון הזה שצמצום עילת הסבירות יהיה באופן שלא תחול על החלטות ממשלה ועל החלטות של שרים. על בסיס זה לקחנו את זה, והלכנו לחוקק קדימה ללא הסכמה רחבה, מכיוון שהבנו, אחרי שהם פוצצו את השיחות,
כלומר,
שהם
כבר
לא
כבר
באמת
צמצמתם.
היו רציניים. בטח, בטח.
טוב, אבל אתה יודע מה? עזוב רגע את היותך חבר כנסת, תעבירו את החקיקה, יום שני, שנייה ושלישית, נכון?
לא, יום רע, אנחנו מתחילים ביום ראשון, ואמור... יש להם זכות של בסביבות 30 שעות דיבור, ואחרי זה אנחנו עוברים להצבעות, כך שסביר להניח שזה יהיה ביום שני. כן.
שני שלישי. Mm-hmm. תעבירו את החקיקה הזאת, ובסופה של החקיקה תמצאו חצי עם, נגדכם מפולג, כועס, חושב שגנבתם לו את המדינה. מה אתה עונה?
אז קודם כל לא מדובר בחצי עם. כן יש... יש
30 פחד. אחוז, זה מספיק, לא?
יש פחד. אנחנו צריכים ללכת ולהסביר, זה באמת האחריות שלנו, ללכת ולהמשיך ולהסביר מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים. אנחנו עומדים מול מנגנון מטורף ששופך פה באמת עשרות מיליונים אם לא יותר מזה. זה כסף חסר תקדים שנשפח סביב כל מה שקורה פה במדינת ישראל. כסף דרך אגב שלא היה לאותם אנשים, וזה כדאי לחשוב, כי אם לגופי השמאל היה את הכספים הללו בבחירות, אני מניח שתוצאות הבחירות היו אחרות, זה לא היה. ומעניין מאיפה הכסף הזה הגיע פתאום ולמה עכשיו. זה גם משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אבל אנחנו מחויבים מצד אחד ללכת ולממש את המדיניות שלשמה נבחרנו, מצד שני כל הזמן לעשות את זה באחריות, לעשות את זה במתינות, להושיט את היד, להושיט את החבל, ולהגיד לכל עם ישראל שאנחנו אף פעם לא קוראים את את החוט הזה שמקשר בינינו. אנחנו לא מקדמים רעיון של שתי מדינות שאני רואה שמקדמים אותם גופים קיצוניים שמובילים את מה שנקרא המחאה. אנחנו לא מקדמים הפרות חוק, אנחנו לא יוזמים אימותים, אנחנו נוהגים בדיוק ההפך. ולאט לאט, ואנחנו רואים את זה גם עם כל מה שקורה במחאה, בדבר הזה שנקרא מחאה, למה קודם היא לא הייתה אלימה כמו שהיא היום? מכיוון שהמספרים הולכים ופוחתים. מדובר ב-25-30 אלף איש שעושים את זה באופן קבוע, חלקם הגדול ממומן, עובדים בזה, ובאנשים אחרים מודאגים, חלק מבני המשפחה שלי מודאגים. אני מדבר איתם סביב זה, אבל הם בטח לא חושבים שצריך לחלק את מדינת ישראל לשתיים, הם בטח לא תומכים בסרבנות, הם בטח לא עושים את כל הקמפיין המטורף הזה שאנחנו גורמים בתקשורת, שלקחת סרבנים ולהלל אותם, שלקחת אנשים שהם פורעי חוק בהגדרה, שעוסקים בעבירות שהן דומות מאוד לארגון פשע. תשמע שאהוד ברק מממן את מה שהוא מממן, שהוא עולה בתקשורת פעם, פעמיים בשבוע, מדבר על לא לציית להחלטות ממשלה, מדבר על סרבנות, מדבר על מרד, האיש הזה ממריד נגד הממשלה, זה ארגון פשע לשמו. ואנחנו, קשה לנו מאוד להתמודד עם הדבר הזה, בין היתר בגלל היועצת המשפטית לממשלה וצמרת הפרקליטות, שמובילים מדיניות מאוד ברורה של אכיפה בררנית, של עצימת עין, של קריצה לאותם מפגינים, תמשיכו, זה בסדר, אפשר לשבש את נתב"ג, אפשר לחסום כבישים, לדני דנון אפשר לשבת על הבית ולמנוע את הכניסה שלו לבית ואת היציאה עם גדרות טייל, אפשר ללכת למקום שאני לומד בו תורה מדי בוקר ולזרוק שם רימון אשם ולפרוס גדרות טייל, זה בסדר, אבל הפגנות מחוץ לבית של היועצת המשפטית לממשלה מרחיקים אותם 500 מטר. זה הרשע שיש היום במנגנון אכיפת החוק, זה משהו שאנחנו נצטרך לטפל בו, וצריך לחשוב טוב איך, כי המדיניות שמובילה היועצת המשפטית לממשלה היום, לוקחת אותנו למקום רע מאוד, ואם יהיה דם ברחוב, ולצערי אני חוזה שזה מה שיהיה בקצב הזה, ידיה לא יוכלו להינקות מהדבר הזה, היא תהיה אחראית באופן ישיר במדיניות האכיפה המפלה והלא ראויה שלה.
ואני שאלתי את השאלה בתחילתה, האם בסוף החקיקה לא תמצאו חצי עם, רבע עם, שליש עם, שאלו טייסנו והלוחמים שלנו ושבק ו-8200, שיגידו לכם לא לזה חיכינו, אנחנו לא שם.
אני צריך להתמודד עם זה.
איך?
תשמע, קודם כל אתה רואה שיש עצומות...
והשאלה מאוד... מה יותר חשוב? החקיקה ככל שלדעתך היא הכי חשובה, והכי הוגנת והכי צודקת. האם זה לא להיות צודק ולא להיות חכם? האם זה לא מצב שבו העם יתפרק כתוצאה מכך?
אז פה אנחנו צריכים לעשות סוג של, כמו שבית המשפט הרבה פעמים אוהב לעשות, של איזון אינטרסים. מצד אחד, יש את העיקרון שבעיניי הוא אולי העיקרון הכי חשוב. שאין שום דבר ששווה בגללו לקרוע את עם ישראל.
אמרת הרבה עכשיו.
מצד שני, אם ממשלה נבחרת במדינה דמוקרטית, לא יכולה לחוקק חוקים, בגלל שיש קבוצה של 20-30% מהעם.
חוקים מסוימים.
שאומרת שאם אתם תעשו את זה, אנחנו נשרוף את הבית.
אז אנחנו לא בדמוקרטיה. עומד אדם, בסדר.
ואנחנו פה צריכים לקחת את הדבר הזה.
את האיזון, השאלה היא, יש איזון?
ויש, ואני חושב שלבוא ולקחת עיקרון, שהוסכם עליו בבית הנשיא, וללכת ולחוקק אותו, בצורה המצמצמת ביותר שאפשר.
הם חתומים על הדבר הזה?
הם לא חתומים על כלום, כי לא הגענו לשלב החתימות.
אבל למה לא לקחתם דבר דבר, חותמים וממשיכים הלאה?
למה השיחות התפוצצו בפעם הקודמת, עוד לפני הנושא של הוועדה למינוי שופטים? השיחות התפוצצו...
לא, הם התפוצצו בגלל הוועדה למינוי שופטים.
זה התירוץ. אבל אנחנו היינו כבר מסוכמים, גם בנושא של הסבירות, וגם כמעט סגורים לחלוטין בכל הנושא של הטיפול ביועמ"שים. רק מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו לא מוכנים ללכת איתכם לשום הסכמה על שום נושא, אם אנחנו לא, כל עוד אנחנו לא סוגרים את הכל. עכשיו זה היה מאוד מאוד בעייתי, לכן אנחנו הצענו להם קודם, בוא נדחה את הכל לאוקטובר, את הוועדה למינוי שופטים, את הכל נדחה לאוקטובר, וננקה שולחן ונשב ונמשיך לנסות להגיע להסכמות, הם לא היו מוכנים לזה. ולכן אנחנו הגענו היום למצב שהגענו. עכשיו גם מה אומר לנו בני גנץ אתמול, כאשר הוא בא ואומר בוא נחזור לבית הנשיא, בוא נדבר, בוא עכשיו נדבר. אבל בתנאי, הוא אומר, אני מוכן להגיע איתכם לנוסח מוסכם של עילת הסבירות, כי הוא יודע מה הנוסח, הוא יודע מה הגענו בבית הנשיא. אבל בתנאי שתתחייבו שאתם לא מקדמים יותר שום חקיקה משפטית, אלא בהסכמה רחבה. זה לא ממשלה.
כן, אז אני אשאל שאלה אחרת. היות והחלק הראשון, הסכמת איתי, שעם קרוע, ואנחנו לא יודעים בסופו של דבר, אם החקיקה הזאת תעבור, לאן אנחנו נגיע, לאיזה יום נגיע, למה שלא ירים נתניהו, שהוא ראש הממשלה, טלפון לגנץ וגיד לו, בוא אליי הביתה, בוא יחד עם לפיד, בוא נשב שלושתנו, בלי יועצים, בלי דברנים, בלי קשקשנים, שלושתנו, בוא נגיע ביחד. אתה יודע מה יהיה במדינה באותו רגע שהוא יגיד דבר כזה?
אז קודם כל הוא...
יכול להיות שזה אולי הדרך,
אז לא? אז קודם כל הוא אמר את זה בנאום האחרון שלו בכנסת.
הוא אמר בנאום, אבל הוא לא עשה את זה.
מה זה לא עשה?
הוא צריך להרים טלפון.
הוא אמר לבני גנץ, הוא ישב מולו.
כן, כן.
ואמר לו, בני,
אתה צודק.
וליעיר, בוא אליי. יריב לוין, שבוע שעבר. אבל אם... אמר, הדלת שלי עדיין פתוחה, בואו.
אתה צודק. אתה צודק. אבל אתה יודע מה אני עושה כשאני רוצה להגיע למישהו, ואני אומר לו בעל פה, או דרך הרדיו, הוא יגיד אוקיי, אז הוא אמר, אבל אם ראש ממשלה מרים טלפון לגנץ, טלפון, ואומר לו, מר גנץ יקירי, היום בשעת 9 תהיה אצלי בבית, הוא יגיד לו לא? הוא לא יגיד לו לא. וירים טלפון מצד שני ללפיד, ויגיד לו, מר לפיד, הנכבד, בוא אליי הביתה, בוא נדבר על וויסקי, או אני לא יודע מה. בוא נשאב, נקשקש, וננסה להגיע גם לאיזושהי הסכמה. כן הסכמה כזאת, לא הסכמה כזאת. אתה יודע, זה דבר עם המון משקל. אתה יודע, זה עד זה ייתן בציבור. למה זה לא טוב?
א', אני לא חושב שזה ייתן כזה עד בציבור, מכיוון שהיום אנחנו נמצאים במצב, שאם תשים לב אליו, אנשים, קשה להם מאוד לשמוע בכלל משהו. אנחנו נמצאים במצב שבו כמעט בלתי אפשר לנהל שיח.
אתה צודק.
מה שקורה זה התחת האשמות.
משפחות
השמות.
נקראות, ראית אתמול את הכתבה?
לא ראיתי כתבה.
משפחות לא. נקראות.
נכון.
אדם לא מדבר עם אשתו. בני זוג מסתכסכים בגלל הדבר הזה. אב והבת שלו. תשמע, זה לא היה לנו דבר כזה מעולם. נכון. והאויב מתדפק בדלת.
נכון, נכון. אבל שוב, אני חייב להגיד, אנחנו לא שם. אנחנו כל הזמן לא מדברים בשפה הזו, ולכן אנחנו גם, וזה שוכחים, אנחנו, למרות שהייתה לנו הצעת חוק מוכנה לקריאה שנייה ושלישית, לפני 3 או 4 חודשים, נתנו ברקס, עצרנו, נכנסנו להידברות של 3 חודשים, ללא תנאים מוקדמים, לא איימנו כל שני וחמישי בפיצוץ השיחות, המשכנו והמשכנו והמשכנו, עד שהבנו, שגנץ ולפיד הונו אותנו, ושכוונתם לא הייתה רצינית. אז עכשיו שהם רוצים לחזור לאותם שיחות, בשביל מה? בשביל לפוצץ אותם שוב שיהיה להם נוח? לא. אם הם רוצים באמת לדבר, ידוע להם הדרך. אצלנו יש נכונות לדבר כל הזמן. אנחנו באים ואומרים את זה, אמר את זה ראש הממשלה, אמר את זה שר המשפטים, אמרו את זה כולם. אתמול ישבתי עם שמחה רוטמן, אחרי שהעברנו את החקיקה. וגם הוא אמר לי, אם תעבור נוסח מוסכם, אנחנו בשמחה נלך להעביר אותו, ברור שזה עדיף, אבל אין
מוסכם...
בצד השני פרטנר, וסליחה שאני אומר את זה, הם מעוניינים בדבר אחד, הם מעוניינים בהפלת הממשלה,
אוקיי,
לא
אבל...
בלהגיע להבנות עם הממשלה.
אבל אתה יודע שהפלת הממשלה בדרך תהיה בדמים.
אני חושב שאנחנו כממשלה וכשלטון, צריכים לעשות ככל האפשר, כדי לא לתת להם. אני משוכנע בזה שיש שם אנשים שכבר מדברים על זה, שכבר מוכנים לזה. תפקידנו למנוע את זה כמה שאנחנו יכולים.
במשרדי היה לנו, כמו תמיד, שיחות קצת לפני הרעיון הזה. אמרתי לך ששמעתי מפי מישהו, טייס, על זה שיש איזושהי רשת, לא יודע איזושהי רשת, זה לא ישמע חליל הרשת אפלה, ממש לא. רשת של טייסים בוואטסאפ, קבוצות בוואטסאפ, אני אתקן קבוצות וואטסאפ, שבעצם יש מוטת שליטה של אנשים מקרב הטייסים, ותכנון של מה לעשות ומה לא לעשות במקרים כאלה שהחקיקה עוברת, ובעצם היא מנובדת על ידי מספר אנשים שהם שולטים בקבוצה הזאת. ידוע לך על זה?
תראה, אני...
גם אמרנו שמות, אבל לא נזכיר אותם.
מטבע הדברים, אני לא, לא רוצה לחרוג מהדברים שאני יכול להתייחס אליהם מבחינת ביטחון ודברים כאלה.
שמעת על זה?
כן, אני יכול להגיד לך בצורה מאוד ברורה, שיש השפעה זרה, זרה מבחינת כוחות שהם לא צבאיים, על טייסים בצבא, על קבוצות אחרות בצבא. יש לחץ מאוד גדול שמופעל מתוך רצון לשכנע, להפעיל את האנשים הללו לכיוון מסוים, ויש דיסאינפורמציה מאוד 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 גדולה. גם האלה, בקרב אותם טייסים.
האנשים האלה הם ישראלים?
אלו שאנחנו מכירים, כן, הם ישראלים, ואני יכול להגיד לך
עשירים מאוד.
ברור, ואני יכול להגיד לך שאתה יודע, בסופו של דבר, כל אומרים, אבל זה טייסים, הרי זה אנשים חכמים.
דווקא בערוץ 2, כן. לפני חודש, אני חושב, העבירו, או דיברו על הנושא הזה, ודיברו גם על האנשים שמממנים את ההפגנות הללו. הם בעצם האנשים שעליהם אתה מדבר.
אני לא אתייחס ספציפית לאנשים, אבל אני כן יכול להגיד לך שאנחנו נמצאים היום במצב שבו טובי אנשינו נמצאים תחת איזושהי קונספציה שאנחנו באים פה לכונן דיקטטורה, שאנחנו באים פה לנטץ את המשטר, שאנחנו באים לעקר את כוחו של בית המשפט העליון, שכמובן בדברים הללו אין שחר. ואני אתן לך דוגמה אישית כואבת ממשפחתי שלי. יש לי בן משפחה שהוא רופא, בכיר יחסית, במקצוע מאוד יוקרתי, ששלח לי הודעת וואטסאפ יום שני שעבר, לפני ההצבעה שאישרנו את הקריאה הראשונה של החוק הזה.
אתה בן למשפחה של רופאים.
נכון.
סבא שלך רופא, אבא שלך.
נכון.
סבך נפטר.
נרצח.
ב-1970?
כן. בפיגוע של מטוס סוויסר, כן. של הארגון של אחמד ג'יבריל. כן. אבא נפטר לפני כמה שנים, גם היה רופא, ושלח לי, ואומר שהוא מאוד מודאג, הוא מאוד פעיל במחאה, אני יודע. ואומר, הוא מודאג מכיוון ששם המשפחה שלנו הולך להצטרף לרשימה השחורה של מחריבי המדינה, מחריבי הדמוקרטיה, והוא פונה אליי לחשוב שוב, מכיוון שהבושה והכתם השחור לא יוכל להינקות גם לא מהילדים שלי. עכשיו, זה בן אדם, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שהוא לא חכם, אני לא יכול להגיד שהוא הזוי, ובכל זאת אתה קולט, אתה עומד משתיים מול הדברים האלו.
אבל חנוך, תגיד, אתה יודע, אם כל כך הרבה אנשים אומרים את זה, אתה יודע מה, יש פתגם שאומר, אם שלושה אומרים לך שאתה שיקור, הולך לישון. כל כך הרבה אנשים אומרים לך את זה, זה לא מביא לך איזשהו ספק, מביא בך איזשהו ספק שאולי אתם מפספסים משהו?
אומרים לנו גם הרבה אחרת. אני נמצא לפחות פעמיים בשבוע בשטח.
סביר להניח.
נמצא לפחות פעמיים בשבוע בשטח, ושם יש דרישה אחרת לחלוטין. תלכו קדימה, תחוקקו את מה ששלחנו אתכם לחוקק. אם לא, אל תבואו אלינו בבחירות הבאות, כי אנחנו לא נבחר בכם.
תגיד, יש אפשרות למשאל עם לעשות בנושאים כאלה?
כמו שעשו משאל עם על מסירת שטחים מארץ ישראל ללבנון יומיים לפני בחירות. אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו פה, זה הרבה מעבר לצמצום עילת הסבירות, או לחוק כזה או אחר. אנחנו במאבק...
לא, יש איזה ארבעה חוקים שמאוד קונטרוורסליים.
כרגע אנחנו מדברים על אף אחד, אנחנו מדברים על צמצום
מדבר
מילת
על
הסבירות.
הסבירות, כן.
והנושא של צמצום מילת, תשימי לב מה קרה פה. יש פה ניסיון המרדה, יש פה סרבנות, יש פה הפעלת לחץ בינלאומי, יש פה מנהיגים זרים שמנסים להתערב, יש פה קריאת תיגר נחרצת על היכולת של ממשלת ישראל למשול. ואנחנו צריכים את המאבק הזה לנצח על ידי זה שאנחנו נעביר את החוק. אחרי שנעביר את החוק, יהיה לנו תקופה של 3 חודשים.
אחרי שתעביר את החוק, מה אתה יכול לעשות? לתקן אותו?
א', לתקן תמיד אפשר, אבל לא צריך. יהיה לנו עוד 3 חודשים של פגרה, פחות או יותר. יש הרבה נושאים על הפרק. יש זמן לבוא ולהידבר על הנושאים האחרים.
אבל זה הנושא מבחינתם הכי חשוב.
זה לא הנושא הכי חשוב, יש להם את הוועדה למינוי שופטים, ויש להם את נושא היום המשים.
שם אתם תגיעו, אני מניח, להסכמה, כי לפחות בבית הנשיא היו הסכמות של מינוי ועדה לבחירת שופטים, חמישה קואליציה, חמישה אופוזיציה.
זה לא היה בבית הנשיא, זה עוד לא...
לא, זה היה בבית הנשיא, כי סיפרה לי קטי שיטרית שהגיעה מבית הנשיא לפה, היא אמרה לי, יש לנו הצעה, ואני חושב שהיא מאוד הוגנת, אני חושב שהיא גם תסכים, חמישה קואליציה, חמישה אופוזיציה, לבחירת שופטים. מה אתה אומר על זה?
ההצעה שנידונה, שהוציא בזמנו יוסי פוקס, מזכיר הממשלה בבית הנשיא, הייתה 5-5 ושופט עליון בדימוס, שנבחר על ידי שר המשפטים, כדי שיהווה מעין שובר שוויון.
אבל פה הייתה הסכמה.
לא הייתה הסכמה על זה. הצד השני לא הסכים על זה.
מה הוא רצה?
הוא לא רצה לשנות בכלל.
שזה אומר מה שעכשיו.
כן, וברור לחלוטין, כי כשיש ממשלת ימין, אז יש להם וטו, וכשיש ממשלת שמאל, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז ברור לחלוטין, מדוע הוא רוצה שזה עכשיו, ברור גם לחלוטין שאנחנו רוצים לשנות את זה. ההצעה שהציע דודי אמסלם, בעיניי, היא הצעה טובה מאוד. הוא הציע שר משפטים, יושב ראש אופוזיציה, ועוד 4 נציגי ציבור מכל צד, עם רף מסוים, צריכים להיות, אני יכולים להתמנות לבית משפט מחוזי, בית משפט עליון, משהו כזה, שהם יהיו וכל מינוי יחויב בהסכמה. יכול להיות שזה רעיון כזה, אני יודע שכן רוצים לקדם רעיון שעוסק בשוויוניות, ואני גם יודע שהנוסח שנמצא עכשיו על שולחן הכנסת של החוק הקודם, של הוועדה למינוי שופטים, אנחנו לא הולכים לקדם אותו. זאת אומרת, כן, אנחנו הולכים לנוסח הרבה יותר מרוכח, הרבה יותר שוויוני, שקשה מאוד להתנגד אליו. מה בדיוק יצטרכו ראשי הקואליציה להחליט? ושוב, אנחנו פתוחים להידברות תמיד, אבל לבוא ולקעקע את הלגיטימיות שלנו לחוקק, לבוא ובעצם לפגוע באושיות הדמוקרטיות ולהגיד נכון, הימין פה ניצח את הבחירות, אבל אנחנו לא חושבים שבנושאים האלה הוא יכול לחוקק לבד, זה אסור לתת.
אבל העובדה שאתם כבר שיניתם, גם בחוק שדיברנו עליו כרגע, וגם בנושא של עילת הסבירות, צמצמתם אותו, הלכתם לאיזשהו מתווה יותר פשרתי, אפשר לומר, האם זה לא אומר שבעצם האופוזיציה ניצחה?
אני לא חושב שעל... זה בדיוק ההבדל, שלבוא ולהתחשב ולדון, ולהחליט לצערנו לבד, כי לא היה לנו פרטנר, שאולי טעינו, ואנחנו רוצים לרכך חוק, לשנות אותו קצת, זה רק מוכרח על אחריות ובגרות. שוב, להושיט יד, זה בסדר גמור,
אבל
בטח.
אבל אמרת משפט, אולי טעינו.
אולי טעינו בחוק.
כן.
אמר את זה גם שר המשפטים.
נכון.
בנושא של הוועדה.
אמר.
נכון, אז טעינו. ראינו בדיוני הוועדה, דרך אגב, שכל כך תקפו אותה, שהם לא שווים כלום. שמה באו אנשי מקצוע רציניים, שדיברו לעניין, והוכיחו לנו איפה טעינו, ולכן שינינו.
ושיניתם.
בהחלט. זאת אומרת, אף אחד אצלנו לא חושב שכל הצדק נמצא אצלנו. לא. אנחנו כל הזמן מחפשים שיח, אנחנו כל הזמן מחפשים דברות. רק צריך שיהיה רצון דומה מהצד השני, ולא רצון מותנה, ולא רצון שבעצם תכליתו לעקר, ולסרס את היכולת של הממשלה הזו למשול.
שתי שאלות. תופעת הסרבנות, כפי שחלק קוראים לה, ואחרים קוראים לה תופעת האי-התנדבות. למה? למה אתה צוחק?
קודם כל, אני התנדבתי...
כי עוד לא שאלתי.
לא, אבל זה מצחיק, מכיוון שכל מי שאי פעם מתנדב אחרי שירות המילואים שלו, יודע שאתה חותם על תופס התנדבות. ובתופס ההתנדבות יש תאריך התחלה ותאריך סוף. ובתאריך הסוף, עד אותו תאריך סוף, אתה חייל כמו כל חייל מילואים אחר. אז נכון שאם אתה מחליט בשלב מסוים שאתה לא יכול להתנדב יותר, משחררים אותך. וזה בסדר, כך ראוי. אבל כשבמדינה דמוקרטית יש התארגנות, זאת אומרת, זה לא אדם שפתאום מקבל איזה שהם נקיפות מצפון ואומר, טוב, אז אני עכשיו לא אתנדב כי זה לא מסתדר לי משהו.
זה בניגוד לחוק?
כאשר עושים את זה, מתוך מניע פוליטי, בצורה מאורגנת, מתוך מה? מתוך רצון לשנות ולהשפיע על מדיניות ממשלה, פה אנחנו חוצים את רף הלגיטימיות, פה אנחנו נכנסים לרף אחר לגמרי, שמנסים להשתמש בצבא, בהתנדבות לצבא, בתפקיד לצבא, כדי להשפיע על דרג נבחר לממש מדיניות, לשנות מדיניות. זה מדרון חלקלק ומסוכן מאוד, מסוכן מאוד, כי הוא מוביל למקום אחד בלבד.
יש נושא שבאופן טבעי קשור לזה, שאני אישית כועס, רותח אפילו עליו. שביתת הזרה במערכת הבריאות. אז השביתה הייתה של שעתיים במערכת הבריאות, כמעט ולא רוגשה, אבל הם מדברים על השבתה של שבוע, שבועיים, אולי יותר. זאת אומרת, יושבים רופאים בכירים, ואומרים לעצמם, אם לא יעשו את מה שאני חושב שצריך לעשות, צודק, לא צודק, בכלל לא מעניין. ואנשים ימותו כתוצאה מזה, זה לא בראש שלהם. או זה אולי כן, אבל...
זה מזעזע מאוד, ואני אומר את זה כבן של רופא.
בדיוק.
ואני זוכר את שביתת הרופאים בשנות ה-80, שהייתה שביתה מאוד גדולה, על תנאי השכר שלהם הם נאבקו.
אבל אתה מדבר על אבא שלך שהוא שבת, אבל אני משך לקבל רופאים.
אבא שבת ונשאר שבת רעב במשך 7 ימים, ונשאר בבית החולים, כי לא היה לו כבר כוח לחזור, הוא נשאר לישון בבית החולים, אבל הוא טיפל באנשים עד שהוא התמוטט על מיטה של חולה מרוב חולשה. אבל הוא לא היה יכול לחשוב, אני רק חושב, אם אבא שלי היה חי היום, והיה שומע את הדבר הזה, איך הוא היה מזדעזע. אבל זה חלק מהמקום הזה שמובילים אליו, שאנחנו רואים אותו היום בכל מדינת ישראל, של קבוצות קיצוניים, בדיוק כמו הסיכרים בזמנו.
אתה לא יכול להגיד על הרופאים קבוצות קיצון.
לא, כי זה לא כל הרופאים.
לא, לא, ברור.
אני שמע, הרי מי מוביל את זה? חגי לוין. חגי לוין הוא איש פוליטי, פרופסור חגי לוין. ניסה להתמודד במפלגה של בוגי יעלון. חגי לוין יושב איתי ברעיון, ואומר לי שאם יבוטל עילת הסבירות, ימנו אנשים לא ראויים למנהלי בתי חולים. שקר. הוא אומר לי שלא יתקצבו קופות חולים באופן שווה. שקר. זאת אומרת, עומד פרופסור עם איזשהו תפקיד עסקני בהסתדרות הרפואית, ומשתמש בסמל של ההסתדרות הרפואית מאחוריו, כדי להבהיל ולשקר. זה לא שהוא לא יודע את הדברים האלה. הוא יודע שהוא משקר ביודעין, אבל מבחינתו מותר לשקר, מותר להסיט, כי המטרה מקדשת את האמצעים, ואנשים הללו הם אנשים מסוכנים. וזו התופעה המסוכנת שאני מטריע לגביה כל הזמן, ובה אנחנו מוכרחים לטפל.
אומרים לך, אתם רוצים בחקיקה להגביל את המרחק של המפגינים מול הבתים. זה בסדר?
זה הצעת חוק שלי. כן. עכשיו, מה עשינו? לקחנו...
זה שאלתי, זה בסדר?
בטח שזה בסדר, מה עשינו? לקחנו שני פסקי דין של בגץ. בגץ אחד שדן בנושא של ההפגנות ליד ביתו של אמיר אוחנה, וקבע שהפגנה שקטה יכולה להתקיים 150 מטר מהבית, והפגנה רועשת 400 מטר מהבית. בגץ בעניינו של הפגנות ליד ביתו של הפרטי של בית ראש הממשלה, קבע הפגנה רועשת 250 מטר מהבית. וזה מה שלקחנו. אמרנו 150 מטר הפגנה שקטה, 250 מטר הפגנה רועשת, ונעגן אותה בחקיקה. כי מה קורה היום? היום זה לא מחוקק. היום זה הנחיה של יועץ משפטי או פסקי דין של בגץ, ובאים קצינים בשטח, ולא בהכרח אוכפים את זה. או שמהפרקליטות הם מקבלים הנחיה לא לאכוף את זה.
אבל הצעה כזאת רק תקל עליהם, תגידו מה אתם רוצים, זה החוק. וברגע שיש חוק, אז יותר קל להם להתמודד עם זה, לא?
זה בדיוק המטרה שלנו. לכן המטרה שלנו לבוא ולקחת, לקבוע מסמרות שכולם ידעו, לתת אפשרות לשוטרים במקום, לתת כנסות מנהלתיים, הופכים את זה לעבירה מנהלית, העבירה על החוק הזה, זה לא עבירה פלילית, זה עבירה מנהלית, כנס של 1,000 שקלים לפעם אחת, 2,000 שקל כפל כנס וכן הלאה. והכי חשוב בזה, יש שם הסעיף שקובע ששום עובד ציבור לא יוכל לתת הוראת אי אכיפה לתנאים הללו, אוקיי? וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. ותשים לב שוב, היועצת המשפטית לממשלה, כאשר באו להפגין ליד הבית שלה, הרחיקו אותם מפגינים 350 מטר, הרחיקו אותם 500 מטר, לי יש הפגנות קו אפס, דני דנון חסמו לו פיזית את היציאה מהבית, בטח כל מה שקוראים נבחרי ציבור אחרים, אבל היא, כשיש אצלה הפגנות, זה לא יותר קרוב מ-350 מטר. אז איך אפשר לבוא ולהתנגד לדבר הזה?
חבר כנסת חנוך מלביצקי, ליכוד. תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.